שלום, אנחנו חוזרים אל וממשיכים כמובן את הסוגיות שלנו שאנחנו לומדים לפי הסוגיות, לפי קצב הלימוד של הדף היומי. וכפי שאנחנו יודעים, אנחנו נמצאים כבר בעיצומה של מסכת יבמות, והיו לנו כמה שיעורים שהם נסו אולי יותר אופי כללי, ודווקא היום אני חושב שהגיע הזמן פעם גם לדבר על הדברים בצורה יותר פרטית, על דברים שבאמת נובעים וקשורים להלכות של נובעות מן הסוגיות של מסכת יבמות. ובחרתי ללמוד היום, להתחיל ללמוד היום מסוגיה בפרק שני בדף כ"ב. אנחנו לומדים שם במשנה, וזה בעצם הכללים הפשוטים של ייבום, וכתוב: מי שיש לו אח מכל מקום זוקק את אשת אחיו לייבום, ואחיו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה ומן העובדת כוכבים. זאת אומרת, הכלל הוא, שזה הכלל בייבום. אם יש האדם שמת בלי בנים, אז אשתו זקוקה לייבום, או בדרך של חליצה כידוע, ואח מכל מקום. מכל מקום פרושו של דבר, כל אח, חוץ ממה שיש לו אח מן השפחה ומן העובדת כוכבים, שזה בעצם נקרא שהוא גוי. אז כיוון שהוא גוי, אז הוא לא נקרא אח שלו. אז הוא לא זוקק לייבום, אבל כל אח אחר כן זוקק לייבום. ובדומה לזה, הוא אומר גם מהצד השני, מי שיש לו בן מכל מקום, פותר אשת אביו מן הייבום. מפני שיש לו בן, אז כל בן בכל צורה פותר, כל בן, כאילו בכל צורה, בתנאי שהוא בן שלו, ונחשב לבן שלו, אז הוא פותר מן הייבום, כי זה נקרא שכבר יש לו בנים. והגמרה כאילו מרגישה בלשון המשנה, שנאמר מי שיש לו אח מכל מקום, משמע שיש פה איזשהו ריבוי, איזשהו צורך לחדש משהו. אז שואלת הגמרא לעיתוי ומאי, כנראה שאתה רוצה ללמד אותי משהו נוסף, או שלא הייתי בטוח בזה אלמלא החידוש של המשנה. על זה הוא אומר, אומר רב יהודה לעיתוי ממזר. ממזר, יש מצב שיש לו אח ממזר, זאת אומרת שהאבא של זה שמת היה לו גם בן שהוא ממזר. זה דבר שקורה כאשר למשל הוא בא לאשת איש ונולד בן, והבן הזה הוא ממזר. אז כיוון שהוא ממזר, מצד אחד הוא פסול לבוא בקהל, ומצד שני הוא נחשב בכל זאת הבן של האבא, זאת אומרת האח של זה שמת. ולכן הוא אומר שממזר הוא בכל זאת נקרא אח. שואלת הגמרא, פשיטא, אחיו הוא, באמת הוא לכאורה אחיו. אומרת הגמרא, מהו דתמה לילה אף אחווה אחווה מבני יעקב, מה להלן כשרים ולא פסולים? אף כאן כשרים ולא פסולים, כמה שמלן, זאת אומרת, היה מקום להגיד שיש כאן איזה מין, הרי כל הנושא של ייבום מבוסס על זה שיש כישבו אחים יחדיו, אם יש להם קשר של אחווה כראוי. אבל אם אין להם קשר של אחווה כראוי, כמו אח שהוא יהיה ממזר, קשה לקרוא לזה אחווה רגילה, אז אולי יכולתי לומר שבאח כזה לא יהיה דין ייבום, כיוון שהאח הזה כאילו לא נחשב. כמה שמלן שבכל זאת במשנה מלמדים אותנו שזה נקרא מכל מקום, שגם אח כזה נקרא אח. שואלת הגמרא, אבל הגמרא שואלת, אולי באמת, ואם האח אינמי, זאת אומרת, ולמה לא, אולי באמת זו הרגשה נכונה, שכיוון שהוא ממזר, אז שלא יהיה פה דין ייבום. אומרת הגמרא, כיוון שלעניין ייבום נפטר נפטר, הגמרא עושה איזשהו קשר. כיוון שלעניין ייבום, זאת אומרת שאם יש לזה שמת בן שהוא ממזר, מחשבים את הבן לבן שלו לכל דבר, וזה הגמרא מסבירה אחר כך מכוח של דרשה שלומדים. כיוון שמישהו ממזר נקרא בן, אז ממילא גם מישהו ממזר יכול להיות אח. זה בעצם הגמרא אומרת, מזקק זקיק. זאת אומרת, כיוון שהבן פותר, אז האח מחייב. זאת אומרת, יש תלות בין הדברים. זו בעצם הגמרא, והגמרא הזו נותנת לנו אם כן מרחב גדול למושג הזה של אחים. שאחים הכוונה היא גם אח שהוא ממזר, וזה באמת חידוש. שהגמרא, כפי שאנחנו רואים, מדברת ואומרת שיש בזה חידוש שלא הייתי יודע להגיד את זה מעצמו. וזה מה שהביא גדולי עולם, ראשונים וגאונים, כשלמדו את הגמרא הזו, אז באו ושאלו שיש עוד שאלה. והשאלה הזו אולי לא נזכרת בגמרא, ואז ממילא אם היא לא נזכרת בגמרא, אולי יש לה באמת דין אחר. למשל, מה יהיה אם יש אח שהוא מומר? אח שהוא מומר, שהמיר דתו דבר חמור ביותר, הרי עליו הגמרא לא אומרת שהוא נקרא אח. מצד אחד הוא נקרא אח, כיוון שהוא באמת היה לכאורה אח כשר. המצד שני הוא מומר, אפשר לקרוא לאח כזה אח, האם שייך להגיד על מצב כזה כשבו אחים יחדיו, האם שייך בכלל לומר שהאישה הזו שהבעלה מת, היא טיפול לאיבום עכשיו אצל מישהו כזה שהוא מומר, ומה נעשה אם הוא באמת כמומר, אם הוא ירצה לייבם, זה מצד אחד נורא והיום, אבל גם אם הוא לא ירצה לייבם, אבל ירצו שהוא יחלוץ, אז הוא לא ירצה אולי לחלוץ. יכולות להיות מזה בעיות קשות, ואלו שאלות שנידונות. אנחנו באמת הראשונים והגאונים מדברים על המומר, אבל באמת אפשר לשאול את זה גם על אדם שלא ממש מומר בהמרת הדת, אבל הוא מחלל שבת בפרסיה, ועושה דברים מהסוג הזה, כי מחלל שבת בפרסיה, כידוע, מוגדר בגמרא בסוגיות אחרות, כמו במסכת חולין, הוא מוגדר כמומר לכל דבר, אז כך שהשאלה על מומר היא שאלה אפילו רחבה יותר, שנוגעת גם למי שאולי לא מומר ממש. והשאלה הזו נידונת על ידי גדולי עולם הראשונים, דווקא בהקשר לסוגיה הזו, מפני שאם הגמרא אמרה לעיתוי ממזר, יכול להיות שדווקא ממזר, אבל כבר מומר אולי לא, אולי מומר לא, וכאן השאלה הזו היא בעצם אפשר להגיד גם חשובה על, בשביל שממנה אנחנו גם לומדים על הגדרות חשובות שקשורות למומר וגם מובילה אותנו להגדרות שקשורות להלכות ייבום, הייתי אומר ככה, ולכן יש בה גם לתת לנו איזשהו מבט על הדברים היסודיים של הלכות ייבום. ואני אסביר, כשאנחנו מדברים על באמת על מומר, אז יש שאלה ראשונית, שהשאלה הזו לא נזכרת כאן, היא גם נזכרת בסוגיה אחרת, ואנחנו באיזשהו מקום יש בזה באמת שאלה בדברי הפוסקים, למשל, האם למומר יש בכלל תפיסת קידושין? דבר מעניין. יש מי שרצה לומר שלמומר הוא בכלל, אם קידש אישה מומר, לא תהיה תפיסת קידושין, כאילו הוא מופקע לגמרי, ואומנם אנחנו אומרים אף על פי שישראל שחטא ישראל הוא, אבל מצד שני, העובדה היא שהוא מומר, זה בכל אופן אי אפשר לגמרי להתעלם מן הדבר הזה, ולכן אולי באמת הקידושין שלו לא תופסים. אז הרגילות לומר שאת קידושין בכל זאת תופסים. היה מי שסבר, מגדולי עולם, בעל העיתור, מובא בשולחן ערוך, ומובא ביותר נכון בטור, לפי הדף המקורות שלנו, זה מובא, סימנו את זה בסימן מבדלת, יש שם בדברי הטור ובבית יוסף, שהוא באמת מביאים את דעת בעל העיתור שאמר שמומר אין לו תפיסת קידושין בכלל. אם באמת היינו הולכים לפי הכיוון הזה, אז מסתבר דווקא שכמו שאין לו תפיסת קידושין, גם אין לו תפיסת ייבום. דבר מעניין, נקודה ראשונה. אבל מה? כבר הטור אומר שזו דעה דחויה ולא התקבלה, כיוון שפשוטם של דברים בסוגיית הגמרא גם לקמן, מוכיחה שזה לא כך, שכל החומרה שבדבר באיש הזה שהוא מומר, בכל זאת יש בו תפיסת קידושין. אז אם יש בו כבר תפיסת קידושין, עכשיו אנחנו נשאל, מותר לנו לשאול, לא צריכים לשאול, ומה אם בקשר לאיבום? לאיבום יש סברה לומר שאף על פי שיש לו תפיסת קידושין, שבכל זאת לא יהיה אצלו זיקת ייבום כלפי מומר. והדברים מובאים על ידי הגאונים, זה מובא על ידי גדולי עולם הגאונים המסומנים כאן בדף המקורות שלנו, שהיו כאלה בין הגאונים ואחריהם מדברי הראשונים הפוסקים החשובים, שרצו לומר שבאמת ליבם, אם הוא מומר, אין זיקת ייבום, אין זיקת ייבום. והסברה היא שאף על פי שיש לו אפילו תפיסת קידושין, אף על פי שיש לו תפיסת קידושין, בכל אופן אין לו זיקת ייבום, וזה הולך במדרגות, הייתי אומר שזה הולך במדרגות. מהי ההדרגה? יש מי שבאמת רצה לומר שיבם, שהוא מומר, הוא לא שייך למושג כי ישבו אחים יחדיו. כבר הזכרנו מקודם את הגמרא שאומרת לגבי ממזר, שזה חידוש שבכל זאת נקראים אחים. אבל היבם, נו, זה נקרא אח? אם הוא מומר, אם הוא מומר באמת לא נקרא אחווה, אז המושג אחווה לא קיים אצלו. ובאו והביאו ראיות מראיות שונות לגבי כל מיני הלכות. למשל, יש שאלות לגבי אדם שהוא מומר, האם, איך מתנהגים איתו בדברים אחרים? האם אומרים עליו וחי אחיך עמך, שצריך להחיותו? האם, למשל, מה ההלכה שלו לגבי ריבית? אנחנו יודעים שליהודים אסור להלוות בריבית, לגויים מותר. מה הדין של המומר הזה? מותר להלוות בריבית. הנושא הזה גם נדון, ויש כאלה שאומרים שמותר להלוות לו בריבית. זאת אומרת שלא מחשבים אותו כאח, כאחיך. ובייבום, המושג של האחווה, הוא לכאורה הדבר הקובע, זה הגדר הקובע. כמו שהגמרא אמרה לגבי ממזר שהייתי אומר שלא, כמש בלן שכן, הכמש בלן של הגמרא שכן, אולי הוא באמת על הממזר, ממזר בעצמו לא עשה שום דבר רע בעצמו, הוא הרי נולד בצורה פגומה, אבל הוא בעצמו לכאורה יכול להיות אדם ראוי, לעומת המומר שיש בו פגם באישיות שלו עצמו, שהוא בעצם נפקע מגדר של אחים. לכן בהחלט יש מי שסבר, בדברי הגאונים, שאצל המומר לא יהיה בכלל דין ייבום. אחר כך אמרתי שזו הדרגה. יש כאלה שאמרו, תלוי, מתי הוא היה מומר. אם הוא היה מומר בשעת הנישואין, או שהוא היה מומר בשעה שהאח מת. וזה, הראשונים, בעצם הלכו פה ככה. אלה שאמרו את זה, אמרו שזה מבוסס על הסברה שאמרנו מקודם. שכיוון שהוא מומר הוא לא נקרא אח, אבל המבחן לאחווה שלו, או למציאות שלו כיוון שמחייב ייבום, והמבחן צריך להיות, יש מי שאומר בזמן הנישואין, ויש מי שאומר בזמן המיטה. וזה קשור כמובן, כמו שאמרתי מקודם, לסוגיות קודמות. אנחנו יודעים שבדף י"ג אל היה מחלוקת בגמרה, אם מיטה מפלת או נישואין מפילים. כשאנחנו מדברים על ייבום, מהו הזמן הקובע, מהו הדבר הקובע לעניין ייבום? האם הדבר הקובע זה זמן הנישואין, אישה נישאת לבעלה, ויש לו אחים. אז הנישואין האלה הם כאילו כבר נישואין שהם קובעים את כל המעגל של הנישואין, כולל את מעגל האפשרי של הייבום, כל מי שנמצא באותו מעגל באותה שעה. אז אם הוא לא היה, נאמר, מומר בשעת הקידושין, אז אולי אפילו שאחר כך היה מומר, זה לא פותר אותו אותה מן הייבום. יש מי שאומר שם לאל שמיטה מפלת, שהזמן הקובע הוא לא זמן הנישואין, אלא זמן המיטה, בשעה שהוא מת. זהו הדבר שקובע מי הוא מייבם. ולכן גם אם הוא לא היה מומר בשעת הקידושין, אבל הוא היה מומר בשעת המיטה, יש בזה אולי כדי לפתור. הדברים האלה כולם נזכרים בדברי הגאונים והראשונים שמובאים פה בדף המקורות, שכדאי מי שיכול לראות אותם. אז זוהי שלב שני. שלב הבא הוא בכל זאת כאלה שאמרו שבכל זאת זה לא מסתבר. לא שמענו שמומר אומרים עליו שהוא לא נקרא אח. ואז יש כאן איזושהי שאלה נוספת. מהי השאלה הנוספת? היא דווקא נזכרת לא כאן במסכת יבמות, אלא נזכרת במסכת בבא קמא, בדף קופיוד, במסכת בבא קמא. שם הגמרא מנסה לשאול שאלה מעניינת. הגמרא אומרת, אלא מעתה אם יש למשל יבם, שהוא מוכה שכין, זאת אומרת חולה מאוד. לא מדובר על מומר, אלא מדובר על מישהו שהוא מוכה שכין, זה נקרא בלשון הגמרא, שהוא חולה מאוד. אולי נגיד שהיא לא תצטרך להתייבם על ידו. למה? בגלל שהיא ידעה את הדעה, אחי. כאילו היא בעצמה, אם היית שואל אותה בזמן שניסית לבעלה, שהיא תהיה יכולה ליפול לייבום אצל אדם כזה, הייתה אומרת, ודאי שלא, ודאי שלא. זאת אומרת, כאילו היא בעצמה, יש איזשהו תנאי בנישואין שמונע או פותר אותה מן היבום, כי על דעת כן היא לא חשבה. מעניין, החישוב הזה בגמרא נזכר, כיוון שהוא נזכר בגמרא, מה הגמרא עונה? הגמרא עונה שאישה בכל זאת לוקחת את הסיכון. זה בעצם התשובה של הגמרא, היא לוקחת את הסיכון. אז השאלה היא אם סיכון של מוכה שכין הוא כמו סיכון של מומר, או שוב, אולי סיכון של מומר הוא סיכון גדול יותר, שזה היא כבר לא לוקחת את הסיכון. בייחוד צריך להביא בחשבון את מה שאמרתי מקודם, שהמומר זה לא רק בעיה שהיא לא רוצה ליפול לפניו. הבעיה היא זה שהוא לא ירצה לעשות את החליצה, וממילא היא תישאר, יכולה להישאר אגונה, אז גם זה סיכון שהיא אולי צריכה להביא בחשבון. אז יש כאלה שמסתמכים על אותה גמרא ואומרים, שבוודאי שהיא לא הייתה לוקחת את זה, זה אפילו סיכון כזה גם לא הייתה לוקחת. אז זה עוד הדרגה ועוד תנאי. באמת, 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 בסופו של דבר הפוסקים למעשה לא מלאם ליבם להגיד, היו כאלה שעמלו מאוד, שהנושא הזה הרי בסופו של דבר נושא שנוגע לפעמים בבעיות של חיי נפש. זה לא דבר פשוט. והיו כאלה שעמלו רבות ללכת בכיוונים שאמרנו כדי לפתור באמת את האישה הזו מן היבום, ובכל זאת כשאנחנו רואים נאמר את השולחן ערוך כפשוטו, בשולחן ערוך אנחנו לא נמצא את זה, הוא יוצא שהוא סובר שכן זקוקה ליבום, אבל הרמה כן מביא את הדעה הזו שאומר שאם היא בסופו של דבר ניסית בלי החליצה מצד המומר, אז יש תנאים מסוימים שאומרים שהיא בסופו של דבר לא תצא. זאת אומרת, ההלכה הזו נזכרת בדברי ההלכה, כהלכה שיש לה איזשהו ביטוי ועד במצבים מסוימים, שבמצב כזה יוצא שהיא בדיעבד כזה, היא תהיה בסופו של דבר פטורה מן היבום, אם קורה כדבר הזה, כמה שהוא קשה, אבל צריך לדעת להביא אותו בחשבון. מעבר לכך, באו הפוסקים ואמרו שאולי אם יודעים שיש אח מומר כזה, שזה דבר קשה כל כך, אז יכול להיות שאפשר לעשות תנאי בזמן הקידושין, שהקידושין יהיו רק על מנת כן, שלא תצטרך ליפול ליבום אם יקרה מה שיקרה. ואם יקרה מה שיקרה, כאילו הקידושין יעקרו מלמפרע, שכאילו לא היו בכלל קידושין כדי לפתור אותה. זאת אומרת, יש כאן רגישות רבה ועמל רב למצוא את הדרך, כי זה באמת נושאים ש... פעמים שאישה נופלת ליבום ובמצבים קשים כאלה, זה דבר שהוא לא קל, ובוודאי שצריך למצוא את הדרך להתיר, לא תמיד אפשר, אבל רואים בדברי הפוסקים עמל רב למצוא את הדרך להתיר. יש כאן גם מהצד השני, אם אני רק אומר, כמו שראינו בגמרא, אם יש התלות, יש תלות בין העובדה של הבן, אם הבן פותר, אז האח מחייב. אז זה באמת שאלה מעניינת לפי זה, מה יהיה עם בן מומר, אם הבן הזה הוא פותר מן היבום כיוון שיש בן, הוא מומר, אם יש בן לא עלינו דבר כזה, פותר או לא, זאת אומרת, יש תלות בין הדברים, ובדברי הפוסקים אנחנו רואים שהנושא הזה היה אצלהם, אפשר לומר, נשאר בצריך עיון, וצריך תמיד לדעת למצוא את הדרך, אבל על, כמובן על פי ההלכה, כפי שהיא בצורה... עד כמה שאפשר ללרות, לא עד כמה שאפשר, צריך תמיד ללמוד את הדברים בצורה מדויקת, ולדעת תמיד אם יש מקום להתיר או אין מקום להתיר, וזה בעצם תפקידם של גדולי תורה ותלמידי חכמים שהם מומחים בהוראה הלכה למעשה. ונשאר בזה בעזרת השם.